בפרשת פקודי מצאנו ביחס לבניין המשכן שני דברים מאוד מעניינים שקשורים מאוד אחד לשני. העניין הראשון, הפסוק אומר, הפסוקים בתחילת הפרשה אומרים כך: אלה פקודי המשכן, משכן העדות אשר פוקד על פי משה, עבודת הלוויים ביד איתמר בן אהרון הכהן, ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, עשה את כל אשר ציווה אדוני את משה. חז"ל עומדים כאן על הנקודה שלא נאמר שבצלאל עשה את כל מה שמשה אמר לו, אלא בצלאל עשה את כל מה שהשם אמר למשה. והגמרא במסכת ברכות, גמרא מפורסמת שצריך להבין אותה בפשט הפסוקים, כי פשט הפסוקים לא ברור בדיוק איך הגמרא הזאת מסתדרת, אבל ורש"י מביא את זה על הפסוקים כאן. הדברים מסתדרים אם אנחנו נדייק בפסוקים. בכל אופן, הגמרא אומרת, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, בצלאל על שם חוכמתו נקרא, בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור לו לבצלאל, עשה לי משכן, ארון וכלים. לפי הסדר הזה, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, לך תגיד לבצלאל שיעשה קודם כל את המבנה, את המשכן, את המבנה הכללי, אחר כך יתחיל לבנות את הכלים, כשההתחלה היא הארון, ואחר כך שאר הכלים. זה הציווי שמשה קיבל לומר לבצלאל. אבל בצלאל קיבל ממשה דבר אחר. משה הפך את הסדר. הלך משה והפך ואמר לו, עשה ארון וכלים ומשכן. תתחיל בארון ובכלים, ואחר כך תעשה את המבנה, את המשכן. ואז ענה לו בצלאל, אמר לו, משה רבנו, מנהגו של עולם אדם בונה בית, ואחר כך מכניס לתוכו כלים. סדר העולם זה קודם כל בונים מבנה, ואחר כך מכניסים לתוכו את התוכן. ואתה אומר לי, ואתה אומר, עשה לי ארון וכלים ומשכן? איך יכול להיות? כלים שאני עושה, להיכן נכניסה? אלא אמר לו בצלאל, שמה, כך אמר לך הקדוש ברוך הוא, עשה משכן, ארון וכלים. ענה לו משה רבנו, אמר לו, שמה בצל אל ראית וידעת. בצל אל, ולכן בצל אל על שם חוכמתו נקרא. אז הגמרא הזאת, גמרא תמוהה, מה יש כאן איזה מחלוקת טכנית כזאת? מה, משה רבנו לא ידע שכדי להכיס כלים צריך קודם כל שיהיה איזשהו מבנה שלדוחו אפשר להכיס את הכלים? בכל אופן, חז"ל דורשים על הפסוק שקראנו מקודם, ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה לא עשה את מה שאמר לו משה, אלא עשה את כל אשר ציווה השם את משה, למרות שמשה אמר לו משהו אחר. עד כדי כך שמדייקים יותר, לא רק עשה את כל, עשה את אשר ציווה השם את משה, אלא עשה את כל אשר ציווה השם את משה. עד כדי כך. הנקודה הראשונה שננסה להבין, מה בעצם המחלוקת בין משה רבנו לבצלאל? כלומר, מצד אחד, בצלאל שמע ממשה אחד. מצד שני, כביכול משה מודה שהקדוש ברוך הוא אמר לו דבר אחר, וכך הוא עושה בפועל. זאת נקודה ראשונה שאני רוצה להתעסק איתה היום. נקודה שנייה, דבר תמוע ביותר. מתי בנו את המשכן בפועל? או יותר נכון, מתי הקימו את המשכן? התורה אומרת מפורש מהו התאריך שצריך להקים את המשכן. התאריך שהתורה אומרת, א' בניסן. כפי שנאמר בתחילת פרק מ', במקור 3 אצלנו, וידבר אדוני אל משה לאמור, ביום החודש הראשון באחד לחודש, תקים את משכן אוהל מועד. מה היה הרקע מבחינת לוח הזמנים לפסוק הזה? אז מופיע במדרש, בשני מקומות, החשבון הבא, בתנחומה במקור 4, ומתי נאמר לו למשה לעשות את המשכן? ביום הכיפורים, י' בתשרי. לפי שעלה משה להר 3 פעמים, ועשה שם 120 יום. משישה בסיוון שעלה לשם בפעם הראשונה, עד יום הכיפורים שהוא 10 בתשרי. לא ניכנס כרגע לחשבון, נקבל שזה 120 יום. ואותו היום נאמר, וינחם השם על מעשי העגל. ואותו היום אמר לו, סלחתי כדבריך. ואותו היום נאמר לו, ועשו לי מקדש. ובו ויום אמר לו, וסלחת לעווננו, חטאתנו וחלטנו. היום הזה תנחילנו סליחה לדורות. אז כן, 4 חודשים עברו, וביום האחרון, זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו. ולענייננו, ובו ביום אמר לו הקדוש ברוך הוא, כי ביום הזה יכפר עליכם, ועשו את המשכן בחדווה ובשמחה. כלומר, לפי המדרש הזה, התחילו לבנות את המשכן ביוד בתשרי. טוב? ולכמה חודשים נגמרה מלאכת המשכן? כמה חודשים היה צריך לעשות את המלאכה, כלומר, את המבנה ואת הכלים? אומר המדרש, רבי שמואל בר נחמן אמר, בשלושה חודשים נגמרה מלאכת המשכן. תשרי, מחשוון, כסלו. כלומר, אם שלושה חודשים מלאים, אז יוד בכסלו נגמרה מלאכה. והיה מונח ומפורק תבט ושבט ושבט ואדר. עד א' בניסן. כלומר, שלושה חודשים הכינו, ואז המפורק שמו אותו בפסנאות. שלושה חודשים, אחרי שלושה חודשים של המתנה, הקימו את המשכן באחד בניסן. כולל תשרי, מיוד ותשרי. אמרתי, עד יוד בכסלו. תשרי, חשבן, כסלו. בסדר? תשרי אחד, חשבן אחד, כסלו וכסלו אחד. טוב, לא ניכנס לחשבון. והיה מונח ומפורק תבט ושבט ואדר, והם ידעו באחד וניסן, שנאמר ביום החודש הראשון, באחד לחודש תקיד משכן ולמוד. זאת דעה אחת. דעה שנייה, רבי חנינה אומר, באחד באדר הייתה נגמרת מלאכת המשכן. למה? שהמנחה שנעשית בקיץ ביום אחד, נעשית בחורף בשני ימים. טוב. וכדברי רבי שמואל בר נחמני, שנאמר שנעשה המשכן בשלושה חודשים. אוקיי. שואל המדרש, שאלה אדירה. למה לא עמד מיד? בואו רגע ננסה להיכנס לאווירה. עם ישראל לקח את העגל. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, לך, תתרים את עם ישראל, מתחילה להיווצר אווירה של אנרגיות חיוביות, שותפות בבניין השראת שכינה בעולם. גומרים לבנות את המשכן, וכמו אחד, בונה בית. הבית עומד על צילו, הכל מוכן. אומר לו, כן, אומרת לו אשתו, עוד שלושה חודשים. מה זה שלושה חודשים? בשביל אנחנו מתאמצים כל כך קשה. עכשיו לבנות את המשכן. עכשיו להקים את המשכן. והמדרש אומר דבר יותר חריף מזה. למה לא עמד מיד? אלא מפני שחשב הקדוש ברוך הוא לערב שמחת המשכן בשמחת היום שנולד בו יצחק אבינו. לפי שבאחד בניסן נולד יצחק. פלא. היה חשוב שהמשכן יוקם ביום הולדתו של יצחק אבינו. מה הקשר בכלל? הרי יש לנו כלל, אין מרבים שמחה בשמחה. אז למה צריך להמתין להקמת המשכן עד יום הולדתו של יצחק? אמר הקדוש ברוך הוא, הריני מערב שמחתכם, שמחה בשמחה. וכאן אומר המדרש דבר מזעזע. והיו לצנה הדור, חודש אדר לא לשכוח, מרננים ומערערים ואומרים, למה נגמרה מלאכת המשכן ואינו עומד מיד? תכף נראה מדרש מקביל לזה, שלא רק היו אומרים למה לא נגמרה מלאכת המשכן מיד, היו אומרים, אין שכינה שורה במעשיו של בן אמרם. כלומר, מזה שהמשכן עכשיו לא מוקם, משהו מכאן, כביכול, אמרו אותם הלצנים, שהקדוש ברוך הוא לא שמח בזה. לא רוצה את המשכן הזה של בן אמרם עשה. ולא היו יודעים מחשבתו והצעתו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, היה חשוב לריבונו של עולם לעכב את הקמת המשכן עד א' בניסן, אפילו על חשבון, אם אפשר לומר, אי נתינת סיפוק רוחני לאותם אלה שהיו שותפים להקמת המשכן, לבניין המשכן, ואפילו עד כדי כך שיזלזלו במשה רבנו, ששכינה לא שורה במעשה אדם, כדי לערב שמחה בשמחה, שמחתו של יצחק בשמחת המשכן. פלא גדול. בשמות רבה, במקביל למדרש הזה, יש שתי תוספות. דבר אחר, תעלמנה דברי שפתי שקר. אומר המדרש, מדבר במשה, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לעשות לו משכן, אמר משה לישראל ויקחו לתרומה, היה משה עושה במשכן, והוא לצנה ישראל, אומרים, אפשר שהשכינה שורה על ידי בן אמרם? כבר בהתחלה הייתה אווירה כזאת שהוא לא מתאים לעשות את זה, זה לא האיש שאמור לבנות את המשכן להשרות שכינה בישראל. אמר רבי יוחנן, שישה חודשים היה עוסק במשכן, שלושה חודשים עשאו ושלושה חודשים קיפלו, אף על פי כן היו מליצים אחריו ואומרים, הרי נעשה. לא היה משה אומר שישרה שכינתו אצלנו? שישרה שכינתו אצלנו, והקדוש ברוך הוא נתכוון להעמיד המשכן בחודש שנולד בו יצחק אבינו. לא עשה, אלא כשהגיע אותו החודש, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, ביום החודש הראשון תקים את המשכן. אותה שאמרה רוח קודש, תעלמנה שפתי שקר, אותם שמליצים אחר משה. לא עשה, אלא כיוון שאמר האלוהים למשה, שהקים את המשכן, וכאן יש תוספת מעניינת, התחילו טוענים אותו, ובאים כל אחד ואחד ממלאכתו, שנאמר ויביאו את המשכן אל משה. כלומר, לפי המדרש הזה, אותם הלצנים שזלזלו בתחילת הדרך, הם אלה שלקחו את הקרשים והקימו את המשכן אל משה רבינו. ויביאו את המשכן אל משה. אז אם כן, נקודה ראשונה, מה הייתה המחלוקת בין משה לבצלאל? האם בונים קודם כל את המבנה, או אם בונים קודם כל את הכלים? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אחרי שבונים סוף סוף, למה היה חשוב שזה יהיה ביום שנולד בו יצחק, עד כדי כך שחז ושלום הטילו דופי במשה רבינו? ומה קרה בדיוק באותו יום באלף בניסן, עד כדי כך שלצני הדור עשו תשובה? שאותם השקרנים שאמרו שאין שכינה שורה בידי בן אמרם, על ידי בן אמרם, תיעלמנה. איך היינו אומרים? אילמות. חוסר יכולת לדבר. הנה, בבקשה, השכינה שורה בידיו של אמרם. לא, תיעלמנה מלשון שתיקה. טוב, אז אנחנו ננסה ללכת בדרכו של השם ישמעאל. עוד נקודה אחרונה שעסקנו בה בשנים קודמות, ואולי היום ניגע באיזה מקום קצת שונה. גמרא במסכת שבת, תמועה ביותר, מאוד. אמר רבי שמואל בר נחמני במקור 6, עוד טיפה ליצחק אבינו. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מהי דכתיב בישעיהו, כי אתה אבינו, כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו, אתה השם אבינו גואלנו מעולם שמך. עד לכאן הפסוק. אומרת הגמרא, לעתיד לבוא, יאמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם בניך חתולי. מדובר על התקופה שלנו, על הרבה דורות כבר, אבל כנראה הדורות שלנו. אז הקדוש ברוך הוא בא לאברהם אבינו, אומר לו, בניך חטאו לי. מה היינו מצפים מאברהם איש החסד שיתפלל לסדום? כיצד תהיה התגובה שלו? מה היינו מצפים? מיד התחיל להתפלל. אם הסדום יתפלל, אז על עם ישראל לא יתפלל? עלינו לא יתפלל? אומר המדרש, אומרת הגמרא, אמר דבר קשה מאוד אברהם אבינו, ענה לריבונו של עולם, אמר לפניו ריבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך. תמחה אותם. אמר הקדוש ברוך הוא, טוב, אברהם אבינו לא מוצא פתרון, נלך ליעקב אבינו. יעקב אבינו היה לו צער גידול בנים, הוא יודע מה זה לגדל משפחה עם הרבה ילדים, 12 ילדים, הם מסוכסכים, חס ושלום, כן, הכל כלפי חוץ ומריבות, וכו' וכו'. אמר, אמר לי ליעקב, גבי לצער גידול בנים, אפשר דבי רחמי עליי, אולי הוא יש לו רחמים על ישראל. כי הוא יודע מה זה כרחם אבל בנים, הוא חווה את זה על בשרו. אמר לי, בניך חטאו. אמר לפניו ריבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך. טוב, אמר הקדוש ברוך הוא, אמר, לא בסב וטעמה, ולא בדרדק יצא. לא באברהם עשה בטעם, ולא בדרדק יעקב אבינו יצא. כלומר, צריכה כאן זהירות מרובה, אבל לא מאמין שנגיע לזה היום, אבל בכל אופן, כך אמר הקדוש ברוך הוא. הלך ליצחק. אמר לו ליצחק, בניך חטאו לי. אמר לפניו ריבונו של עולם, בניי ולא בניך. והלא, הרי בשעה שקדימו לפניך נעשה לנשמע, קראת להם בני בכורי. בני בכורי ישראל. עכשיו אתה אומר לי שהם בניי ולא בניך? קודם כל, מה אתה אומר לי בניך חטאו? זה הבנים שלך, ריבונו של עולם, זה לא הבנים שלי. זה פלא גדול, אברהם איש החסד יעקב, צער גידול בנים, שניהם לא יודעים לסנגר על ישראל. רק יצחק, שהוא מידת הדין, היה צריך להגיב. קודם כל בניך ולא בניי? היינו מצפים מיצחק שהוא מידת הדין שיגיד עם אחול קדושת שמך הראשון. הוא מידת הדין, בניך חטאו, תיכנס בהם. תעניש אותם. זה מה שהיינו מצפים שיצחק אבינו יגיד. ואחרי שאומר לו בניך ולא בניי, מתחיל יצחק אבינו להיכנס כאן לחשבון. ועוד כמה חטאו? בוא נעשה חשבון הקדוש ברוך הוא. כמה חטאו? ריבונו של עולם. כמה שנותיו של אדם? 70 שנה בדרך כלל? דל 20 ולא ענשת עליו, תוריד 20 שהקטה לא מניש עליהם, סוגיה בפני עצמה, פשו לאו 50, נשאר 50. דל קפה דללותה, תוריד 25 של החושך של הלילה, שאדם החוטא, אדם ישן וכו', לפחות בו, כשאין חשמל, פשו לאו קפה, נשאר סך 25. תוריד 12 וחצי שנים מתוך 25, דל תרת 10 ופלגה, דצלויד של תפילה ומחל ואכילה ודבית הכיסא וכל העניינים של הצרכים, לא דווקא בית הכיסא לה בכלל. פשו לאו תרתסה ופלגה. כמה נשאר? אתה אומר בניך חטאו. קודם כל זה הבנים שלך. בית, כמה נשאר? 12 וחצי שנה סך הכל. אמר לו יצחק אבינו, אם אתה סובל את כולם, אם אתה הקדוש ברוך הוא מוכן לקחת את התיקה של החטאים הזה עליך, 12 וחצי שנה סך הכל, מותר. ואם לאו, פלגה עליי, פלגה עליך. חצי עליי, חצי עליך. 6.25 לכל אחד. ואם תרצה לומר, כולם עליי, אומר יצחק אבינו לריבון השמיים, אני לוקח את הכל על הגב שלי, הקריבי את נפשי כמך, הרי הקרבתי את עצמי לפניך. אז יש לי מספיק זכויות, כדי שתוותר, על 12 וחצי השנים האלה. פתחו ואמרו, זה מה שאומר הפסוק, כי אתה אבינו. על מי מדובר? על יצחק אבינו. אומרים ישראל, כי אתה אבינו. מדוע? כי אברהם לא ידענו, וישראל לא יכירנו. אברהם וישראל אמרו, אם אנחנו על ראשת שמך. ואתה סינגרת עלינו. מיד פתח יצחק, אמר להם יצחק, עד שאתם מקלסים לי, קלסו לקדוש ברוך הוא. ומה חילו יצחק לקדוש ברוך הוא בעיניו? מיד נשאו עיניהם למרום, ואומרים, זה סוף הפסוק, אתה השם אבינו, גואלנו מעולם שמך. הגמרא הזאת היא גמרא פלאית מאוד. קשה מאוד להבנה, ויש כאן עיניה ארוך מאוד על הגמרא הזאת. כדאי לראות עיניה שם במקום. בכל אופן נתחיל, מה הייתה המחלוקת בין משה לבין בצלאל? מדוע לפי משה היה צריך לבנות קודם כל את הכלים, אחרי זה את המשכן, ואילו לפי בצלאל קודם כל את המשכן, אחרי זה הכלים, וכך היה בסופו של דבר. אז נתחיל במקור 7. ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר ציווה השם את משה. וברש"י אשר ציווה אותו משה אין כתיב כאן, אלא את כל אשר ציווה השם את משה. אפילו דברים שלא אמר לו רבו, הסכימה דעתו למה שנאמר למשה בסיני. כי משה ציווה לבצלאל לעשות תחילה כלים, ואחר כך משכן. אמר לבצלאל, מנהג עולם לעשות תחילה בית, ואחר כך משים כלים בתוכו. אמר למשה, אתה צודק, כך ציווה לי הקדוש ברוך הוא, וכן עשה משכן תחילה. וכבר דקדקנו, הלו הכל היה מונח מקופל ג' חודשים, שאלה פשוטה. לפי המדרש שראינו מקודם, הכל הונח 3 חודשים, אז מה זה משנה מה נבנה קודם? אם יש עניין להקים מיד, עכשיו יש מחלוקת טכנית, מחלוקת בין אדריכלים. מה מקימים קודם? נקים את המבנה או את הכלים? אחד אומר נקים את המבנה, השני אומר נקים את הכלים. אבל אם בכל מקרה המשכן עומד מפורק 3 חודשים, לפי הדעה השנייה חודש, לפי הדעה הראשונה 3 חודשים, אז מה נפקא מינה מבונים קודם? זה בכלל לא נפקא מינה למעשה. וכבר דקדקנו על הכל היה מונח מקופל ג' חודשים, ואם כן, מה נפקא מינה זה נעשה ראשון? מה זה משנה? והגם שיש לומר, דבצלאל לא ידע מקודם שלא יעמידו ביום יגמרו, בסדר, אבל השאלה במקומה עומדת, למה כך ציווה לו הקדוש ברוך הוא? וכאן אנחנו נכנסים לסוגיה שעסקנו בהרבה פעמים, אבל היום אולי ממקום קצת שונה. ונראה דיני ידוע, דכל הבריאה היא בבחינת פנימיים ולבושים. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא את העולם עם פנים ולבוש. כל דבר פנימי יש לו לבוש. תכף נראה שלכל דבר פנימי יש 3 לבושים. תכף נראה שהלבוש החיצוני הוא פנימי ללבוש החיצוני לא יותר. כלומר, כל דבר בעולם יש איזו נקודה פנימית, שבאופן כללי היא עטופה בשלוש מעטפות, ב3 לבושים. וכל לבוש הוא בעצם פנימי ביחס ללבוש החיצוני לו. תכף נראה דוגמאות. ונראה דיני ידוע דכל הבריאה היא בבחינת פנימיים ולבושים. הדבר האמיתי מצד עצמו, והדבר העוטף אותו מבחוץ. והפנימיים אלו הם עוד לבושים למשהו יותר בפנימיות. וכו סובבת הולכת כל הבריאה. תכף נראה זה נכון, בעולם שנה נפש. והר סיני ישן כולו, הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם, במקום, שין, שנה, זמן, נפש בבריאה, נראה שבכל המערכות, בשלושת המעגלים האלה, כך הקדוש ברוך הוא סידר את עולם. או שתקרא הם במקום פנימיים ולבושים, אתה יכול לקרוא להם בצורות אחרות, עצמות וכלי, עצם, ודבר שהוא כלי, שהוא אמצעי. או תוכיים ומקיפים, דבר שהוא תוך ודבר שהוא מקיף, אור פנימי, אור מקיף. וידוע עוד, דכל הקפה, כדי שתהיה הקפה מלאה, אינה פחות מ3 הסובבים את המרכז. והם הם במתקל אחד. כלומר, 3 בחינות, ששלושתם יש להם מדרגה אחרי מדרגה מהחוץ פנימה, עד שמגיעים אל הפנים. אין בעולם, אין בשנה, אין בנפש. והר סיני ישן כולו, בשלושת הממדים של הישן, ככה הקדוש ברוך הוא סידר את עולמו. בואו נראה את דוגמאות. דבר ראשון, עולם. כיצד? בעולם כיצד? הים מקיף ליבשה. אנחנו יודעים ששני שליש מכדור הארץ הוא ים. אז הים הוא ההיקף הראשון ליבשה. עכשיו אנחנו נראים ממש טופוגרפית, פיזית ממש. הים מקיף ליבשה, והיבשה נקראת תוכית בערך הים. הים הוא חוץ, והיבשה היא תוך, היא פנים. אבל היבשה, ומכל מקום היבשה עצמה, איננה תכלית התוכים, אלא היא מקפת ליישוב. יש יבשה שבה לא חיים אנשים. אז יש ים שמקיף את היבשה, ויש יבשה שבה לא חיים אנשים, שמקיפה את היישוב, את המקום, את המיובש, את היבשה, שבה חיים בני אדם. והלא, והנקודה הפנימית שבעולם, ואם ניקח רגע את כל היישוב, כל היישוביות שיש על כדור הארץ, הנקודה המרכזית של היישוב היא ארץ ישראל. והנקודה הפנימית שבעולם היא ארץ ישראל, שזוהי תכלית היישוב. אז כשאנחנו מסתכלים על העולם במדרגה הכללית שלו, יש ים, יבשה, ארץ ישראל. זה הסדר. עכשיו נסתכל בתוך ארץ ישראל פנימה. גם שם שלוש מדרגות. ובנקודה זו עצמה, עוד פעם, בנקודה הפנימית שבעולם היא ארץ ישראל, שזוהי תכלית היישוב. ובנקודה זו עצמה נמצא נמי תוכים ומקיפים. מחנה ישראל זה המחנה החיצוני, מחנה לוויה המחנה הפנימי יותר, מחנה שכינה המחנה הפנימי יותר, שזה מקיף לזה וזה לזה. ומה את מה שלושתם מקיפים? וכלי הקודש שבמחנה השכינה הם הנושאים לאור האלוקי השורה בישראל. אז אם כן יש את כלי הקודש, כבר אנחנו מתחילים להיכנס למשה רבנו, קודם כל כלי. הם כלי הקודש שמוקפים על ידי שלושת המחנות, שכינה, לוויה, ישראל. כמו שנאמר, תוכו, התוך שלו, רצוף אהבה מבנות ירושלים. וזוהי תכלית הנקודה הפנימית הנדרשת מעולם שלמטה. זה בחינת עולם, יש עוד הרבה חלוקות אפשר לחלק כאן, אבל נסתפק בזה כרגע. בזמן. ולדוגמה זו יש בשנה שלושה סוגי זמנים. הזמן המקיף ביותר, החיצוני ביותר, ימי חול. יותר פנימי ראש חודש. יותר פנימי יום טוב. זה לפני מזה. שלושת המקיפים הללו מקיפים את הפנים הפנימי, וכל אלו סובבים לימי השבת, יום עדי נשמת, שהיא התכלית מפנימיות הזמן. אז אם כן, השבת מוקפת על ידי יום טוב, ראש חודש, יום חול. הלאה. וכן בנפש האדם. מקיף החיצון שלו היא דירתו. כלומר, כשאנחנו מסתכלים על האדם, גם לאדם עצמו יש שלושה מקיפים, מבחוץ כרגע. קודם כל, הדירה, יש בכל דירה, כך אמור להיות, קודם כל חצר. וכן בנפש האדם מקיף החיצון שלו היא דירתו ונחלק לשלושה. הדירה היא מקיפה את האדם, והדירה שמקיפה את האדם גם היא מחולקת לשלושה. שלושה חלקים לכל דירה. א', חצר, הגינה, ב', הבית עצמו, ג', הסלון היינו אומרים, או חדר השינה, כלומר המקום המרכזי של הבית. זה לפני מזה הנסרים בפסוק אחד, אשרי תבחר ותקרב, ישכון חצריך, נשבעה בטוב ביתך, קדושך עליך, חצר בית אחד. וכל אלו, שלושת אלו, החצר הבית והאכל, גם הם מקיפים את האדם, אבל יש עוד שלושה מקיפים באדם. וכל אלו הם מקיפים לאדם המתלבש במלבושיו. וגם הלבושים של האדם, שלושה לבושים, בממד הבגדי של המילה, בגדים. והם נחלקים לשלושה, והם נחלקים נמי לשלושה נזכרים בבגדי כהונה שסובבים זה על זה. המכנסיים זה הפנימי יותר, הכותונת חיצוני יותר, והאבנת חיצוני לכותונת. ועוד יותר, ולעומתה, כלומר, הגענו בשלב ראשון בית, שלב שני לבושים, בגדים. שלב שלישי, עכשיו האדם בלי בגדים. ולעומתם, שלושה לבושי מצווה, או יותר נכון, בגדים רוחניים. תפילין של ראש זה הפנים. תפילין של יד קצת בחוץ. ציצית, ממש בחוץ. זה פנימית לזה וזה לזה. והתוכיות שבכל זה, אם עכשיו אנחנו ניקח רגע את כל שלושת המקיפים, דירה, חצר, בית אחד. לבושים, אבנת, כותונת, מכנסיים. לבושי מצווה, תפילין, ציצית, תפילין של יד, תפילין של ראש. כל השלישיות האלה מקיפות עוד שלישייה, והתוכיות שבהם הוא גוף האדם, כל זה בסופו של דבר סובב את גוף האדם, מקיף את גוף האדם. בגוף האדם יש גם שלושה, ויש בו נמי שלושה דברים מקיפים זה על זה. האור מקיף מלמעלה זה הצד החיצוני, האור. מתחת לאור ובתוכו בשר, ומתחת לבשר ובתוכו גידים ועצמות. שלוש רמות, אור, בשר, עצמות. ובתוך כל זה, גם בגוף האדם יש שלוש מצוות, זו פנימית מזו. ויש בו שלוש מצוות, מילה ופריאה ועטפת אדם. כלומר, עטפת אדם חיצוני, פריאה יותר פנימי, ומילה זה הפנימי ממש. והפנימיות שבגוף, שבגוף, הוא אדם שהנפש נקלה בו. ויותר מזה, ולעומת שלושה לבושים המקיפים זה על זה, יש עוד דקים מזה, לבושי מהות הנפש. גם הנפש יש לה שלושה היקפים. ומחשבה זה הפנימי, דיבור חיצוני, מעשה. זה החיצוני ממש. היקפים זה על זה. והתכלית הפנימית שהנפש מתאחדת בו הוא רגש הנפש. כלומר, אם אנחנו עכשיו רגע ניקח את כל ההיקפים של האדם, מהבית, כלומר הגינה, החצר הבית, ואחרי זה אם נלך לפי הסדר, הלבושים, הבגד, ואחרי זה לבושי המצווה, ואחרי זה הגוף שלו, ואחרי זה שלושת המצוות בגוף שלו, ואחרי זה המקיפים הפנימיים, הגענו בסופו של דבר שהערך הפנים פנימי של האדם זה הנשמה שלו, הנפש הפנימית שלו, שלזה הוא קורא בהתחלה במחשבה. והתכלית הפנימית שהנפש מתאחדת בו הוא רגש הנפש. סליחה, לא דייקתי. עוד פעם. מעשה, דיבור ומחשבה, שלושת אלה מקיפים את הנפש, את הנשמה. ובלשון המהר"ל היינו אומרים, גוף, נפש, שכל, נשמה. והתכלית הפנימית שהנפש מתאחדת בו הוא רגש הנפש והתלהבות, שהוא יותר דק ממחשבה, שאם גם כן לבוש הנפש. קיצור הדברים, סיכום, שבת בשנה. עכשיו בואו נגלה את הפנימיות של כל האשן שבמציאות. שבת, שיא הזמן. הפנימיות של הזמן. כלי המקדש ובפרט הארון, שיא המקום, שיא העולם. רגש והתלהבות הנפש באדם, כלומר הנשמה שבו, כל אלה, זה שיא הנפש, הם הנקודות הפנימיות שבבריאה שעליהם נראים האור האלוקי וקדושת הזמן ונפש האדם. יוצא מזה, אם אנחנו רוצים עכשיו למקד את הערך הפני, הכי פנים פנימי שבמציאות, מדובר על נשמתו של אדם שנפגשת עם כלי המקדש בשבת. יום הכיפורים, שבת שבתון. יש לנו שבת קטנה, יש לנו שבת גדולה. טוב. עכשיו נגיע אלינו. והנה, בגשת האדם לעבודה. כשאנחנו ניגשים לעבודה, לעבודת השם. איך אנחנו צריכים לצייר את העבודה? האם אנחנו צריכים להיפגש קודם כל עם המקיפים? או שאנחנו צריכים להיפגש מיד עם הפנים? קושייה גדולה, כל אחד מאיתנו שואל את עצמו את השאלה הזאת, כל יום, כל היום. איך אנחנו נפגשים? האם אנחנו נפגשים קודם כל עם הפנימי, עם המהות, ומתוך המהות התפשט האור החוצה, או שאנחנו הולכים מבחוץ פנימה, מתחילים להיכנס יותר ויותר עד שנגיע מתישהו פנימה. מחלוקת גדולה? והנה בגשת האדם לעבודה. אולי עוד הקדמה קצרה. ברור שמצד המצב של האדם, מצד מצבו המעשי, הוא לא יכול להיכנס מיד פנימה. הוא לא שייך לשם. אין לו מגע שם. הוא בדמיונות ובהזיה ובהשליות אם הוא חושב שיכול להיכנס מיד פנימה. אין ספק שלא יכול להיכנס מיד פנימה באופן מעשי. זאת אומרת, ברור שסדר העולם באופן טבעי זה ללכת מתוך המקיף החוצה. סליחה, מתוך המקיף פנימה. זה סדר העולם. אבל זה נכון בממד המעשי. זה נכון בהדרכות הפרקטיות. זה נכון. אבל, והנה בגשת האדם לעבודה, אם לא יצייר בנפשו מקודם חובת נפשו לאלוקים, ואת מי הוא עובד, ותכלית העבודה עולם הבא ולשתבה בגוף הדמלכה, להיות כלי להופעת השם, ועד שבא לרגש התלהבות הנפש, אין שבח בעבודתו. כלומר, אם אדם לא מסמן לעצמו קודם כל את המטרה, קודם כל מה היעד, זה נכון שהדרך להגיע למטרה עוברת דרך הרבה מקיפים, זה נכון. אבל קודם כל צריך להיפגש עם הפנימי, צריך להיפגש עם המטרה. כל אחד מאיתנו יודע שאם המטרה לא מוגדרת, אם המטרה לא מכוונת, אם המטרה לא מדויקת, אדם יכול להסתובב הרבה מסביב לעצמו, והוא נדמה לו שהוא מתקדם, אבל הוא סימן שאלה. הוא לא יודע בכלל לאן הוא שואף, לאן הוא חותר. דיברנו על זה דווקא בימים האחרונים. אדם הגיע למכון מאיר. ישאל את עצמו, למה באתי? מה המטרה? קודם כל, בשביל מה? לשתות קפה בבינת קפה? להיכנס לשיעור אמונה? להבדיל, כן. להיות בירושלים? להקיף את השס? בשביל מה? למה אני פה? יש עכשיו מטרה, אנחנו נפגשים בין 10:15 וצפונה. למה? בשביל מה? אחד יגיד, כדי שיהיה לי מה להגיד בשולחן שבת. השנייה תגיד, אני באמת לא יודעת, אבל אני יוצא לך שיעור. לא יודע. צריך למקד מטרות. אם לא ממקדים מטרה, אנחנו יכולים להתפספס. זה נכון, אני מסכים, שכשאתה ממקד לעצום מטרות, ככל שהוא יותר מתחיל להיכנס מבחוץ פנימה באופן מעשי, הוא יודע למקד יותר את המטרות, זה נכון. אבל קודם כל, מה המטרה? אדם מגיע לטירונות בצבא. אם הוא לא יודע למה הוא עושה טירונות חצי שנה בחיר, מה קורה לאדם כזה שלא מבין למה מטרטרים אותו חצי שנה? מה קורה לו? נפשית מה קורה לו? פסיכולוגית. מתייאש, מרים ידיים, נשבר. אבל אם הוא יודע שכדי להיות חייל טוב, ישבו אנשים וחשבו שהוא צריך עכשיו להתאמן ולהתרטר חצי שנה. יהיה חייל טוב, יתרטר. יהיה חייל פחות טוב, גם יתרטר. אין אף כמינה. זה חלק מהקילומטרה שהוא צריך לעשות באותו שבוע. הוא, לא מקד... הוא יודע מה המטרה. הוא לא תמיד הוא מבין איך זה גורם להיות חייל טוב. בסדר. לפחות הוא ממוקם על המטרה. אם אדם נוחת איזושהי מציאות בחיים שלו, והוא לא ממקם את המטרה הנכונה, זה ממש רחמנות. הוא לא יודע מה המטרה. אז אומר השם ישמואל, דבר ראשון, זה נכון שמבחינה מעשית הדרך היא להתחיל קודם כל במשכן, במבנה, ולאט לאט להיכנס פנימה. זה נכון. אבל משה רבנו היה איש מטרה. משה רבנו היה תמצית. משה רבנו היה הריכוז הפנימי. זאת את האישיות שלו. בצלאל, כידוע, בצל אל. מצד אחד הוא אל, מצד שני הוא בצל. אסור לשכוח. בצל אל היית. נפלא שאתה בצל של האל, אבל אתה רק בצל. אני משה רבנו פנים אל פנים, ואל וידבר בו. זה מדרגה אחרת לגמרי. אז מי צודק? שניהם צודקים. משה רבנו צריך להגיד לבצלאל, תדע לך, אם נקודת המוצא היא לא התמקדות המטרה יותר פנימית, יותר עמוקה, יותר גדולה, יותר רחוקה, יותר קשה, יותר שלמה, אז הכל חסר. בצלאל אומר לו, רגע, אני מבין מה שאתה אומר, נכון. אבל אנחנו עכשיו חיים בעולם הזה. בעולם הזה בוא נתחיל להסתובב במקיפים ולאט לאט להיכנס ממקיף אל מקיף, ממקיף אל, אל, מחיצוני לפנימי, מלבוש לעצמות, לאט לאט להיכנס פנימי. שניהם צודקים. אז משה רבנו צריך להגיד את הפנים, ובצלאל יגיד את החוץ, ושניהם אמת. משה רבנו אמת ברעיון, ובצלאל אמת בביצוע, במעשה. נקרא את זה עוד פעם. והנה בגשת האדם לעבודה, אם לא יצר בנפשו מקודם חובת נפשו לאלוקים, ואת מי הוא עובד, ותכלית העבודה עולם הבא, ולשתבה בגוף הדמלכה, ועד שבא לרגש והתלבות הנפש, אין שבח בעבודתו, אלא צריך להיות תכלית המעשה במחשבה תחילה. סוף מעשה במחשבה תחילה. היי, המחשבה תחילה עדיין לא התחלתי את המעשה, נכון, אבל הסוף של המעשה הוא כבר תלוי במחשבה הראשונה. מלאכת מחשבת עשרה תורה. אם אין מחשבה, אין משמעות למלאכה, אין מלאכה. אז הסוף של המעשה, הוא התחיל בעצם כבר במחשבה. למרות שבפועל כלפי חוץ, אין כלום, אין התחלת מעשה. אין שום דבר. נכון, אבל סוף המעשה הוא תוצאה של המחשבה. הרבה בעיות בחיים אנחנו יכולים לפתור לעצמנו, אם היינו יודעים מה המטרה. בואו נהיה רלוונטיים רגע. אם ההנהגה הפוליטית של היום הייתה יודעת מה המטרה, אנחנו יכולים לפתור היום הרבה בעיות. נעזוב עכשיו את המטרות האמיתיות, אפילו מטרות פוליטיות קטנות, שטחיות, חיצוניות ושקריות. אם היינו יודעים למקד מה המטרה, לאותה השיטה השקרית, יש כאן שני עמים, צריך לחלק את הארץ. תמקד עכשיו מה המטרה שלך, לאן אתה מגיע וזה קו אדום וזה אתה לא עובר. עכשיו תמקד, אל תגיד, עכשיו נוותר על זה, המקיף הזה. אחר כך המקיף ההוא, בסוף נגיע לירושלים ואז נראה מה עושים. זה חוסר היגיון אלמנטרי. ככה לא עובדים, ככה אדם לא מנהל את החיים שלו. באופן אישי אף אחד לא מנהל ככה את החיים שלו. נתקדם תוך כדי תנועה. לא מנהלים ככה את החיים. קודם כל ממקדים מטרה. והמטרה הזאת, בין אם היא נכונה, בין אם היא לא, לא זזים ממנה. ולאט לאט היא משתכללת ונהיית יותר עמוקה ויותר מדויקת ויותר מכוונת ויותר דוחת הפסולת שבה. זה ככה צריך לעשות. קודם כל משה רבנו. מכל מקום, אומר השם לשמואל, עדיין, אף על פי שיש מחשבה, אבל אם אין מעשה, אז לא נגיע למימוש המחשבה הזאת. אז זה רעיון מאוד יפה. עכשיו צריך לפעול בשטח, בפועל. ומכל מקום, עדיין אין זה כלום. ואפילו יתרגש ויתלהב כל היום כולו, כל היום להניח תפילין, ואינו מניחן בפועל, אדם חי בהתלהבות קודשית כזאת. אבל בפועל הוא לא מקיים. מאומה לא יישא בעמה לא, כי ככה כזו בחוס סידרת אותנו בעולם שלנו, שבעולם שלנו צריך מעשה. אחרי המעשים נמשכים עליו, כזו בחוס מתגלה דרך הגוף שלנו, דרך המציאות הממשית שלנו, והיא צריכה לבוא לידי ביטוי, וזה יגלה את המחשבה התמונה. ומכל מקום עדיין אין זה כלום, ואפילו יתרגש ויתלהב כל היום להניח תפילין ואינו מניחן בפועל, מאומה לא יישא בעמה לא. אלא על ידי מעשי המצוות בפועל, הוא מושך על עצמו קדושתן והאור האלוקי. יצא לי פעם לשבת איזשהו דיון לגבי בית ספר יסודי. יש בה קבוצת אנשים, חלקם מנהלי בת הספר. היה לפרק להקים איזשהו בית ספר, על יד בית ספר. אז סתם שאלתי שאלת תם, תם ממש. שאלתי את מנהל בית הספר, אחד ממנהל בית הספר. אתה מנהל בית ספר? כן. יופי, יישר כוח, אנחנו מעריכים, מצוין. אתה מקבל ילד בכיתה א', יש לך מטרה, מה אתה רוצה להוציא בכיתה ח'? מה אתה רוצה להוציא בכיתה ח'? להבדיל אלף אלפי הבדלות, כל מפעל שמכבד את עצמו יודע מה פס הייצור, מה המכונה הראשונה עושה, ומה הוא רוצה בסוף. לא יכול להיות שכל מכונה לא יודעת איפה היא בדרך שאין מטרה אחרונה. מה אתה רוצה, איזה מוצר במחאות אתה רוצה להוציא בכיתה ח'? יש לך תשובה על זה או לא? התפעליתי, אבל הוא גמגם. ובסוף לא הייתה לו תשובה. לא הייתה תשובה. מה היום משרד החינוך רוצה להוציא מנער, בחור, שגמר תיכון? מה רוצים להוציא? בואו נמקד מטרות. מה המטרה? אחרי שממקדים מטרה ראשונה, אפשר לברר ולבדוק האם המטרה הזאת נכונה. אולי טעות. מה היום המטרה? בואו נהיה פשוטים וישרים. מה היום המטרה? אולי לא מצהירים עליה, כי זה לא נעים להצהיר עליה. אבל מה המטרה שבפועל אנחנו רואים היום? המטרה המרכזית היום של מערכת החינוך בישראל, אני קצת מגזים בכוונה, זה לייצר אדם שיוכל להיות יצרני לחברה. להיות יצרני. בין אם זה בעולם של חוכמה, שיוכל להתקבל לאוניברסיטה אחרי התיכון, על ידי הציונים הטובים שלו, או אדם שהוא יודע להיאבק. שוק החיים, הוא יכול להתמודד עם החיים, עם שוק החיים. צריך רגע לקרוא, אולי אם יש לנו הזדמנות כבר. תדעי פעם ללמוד אותו בצורה מסודרת. במאמרי הראיה א', יש מאמר של הרב קוק, בעמוד 229, זה מתחיל דרשה בעת חנוכת בית התלמוד תורה ברחובות. אני שומע שמכירות, מצוין. אז אומר הרב כאן בעמוד 230, על הילדות תיפול תמיד השאלה. על הילדות יש שאלה גדולה. איך אנו מכירים אותה ביחוסה לחינוך? איך להתייחס לילדות? יש שתי אפשרויות. א', אפשרות א', אם היא רק כמו הכשר לאישות, האם הילדות היא סך הכל אמצעי? כלומר, אין ערך לילדות מצד עצמה, אלא רק אמצעי כדי להגיע לבגרות? או שיש לה ערך כביר בפני עצמה? או שהילדות יש אי מטרה? למה זה תלוי? מובן הדבר שכשמעמידים את יסוד החיים רק על העבודה והפרנסה, האדם בא לעולם לעבוד, לייצר ולהתפרנס. זאת המטרה. זהו. אז אם ככה, ברור שהילד לא יודע להתפרנס, הוא לא יכול לפרנס. הוא לא יכול לעבוד. אז הילדות היא סך הכל איזושהי תחנת מעבר, צריך לעבור אותה כמה שאתה אומר, כדי שאדם הזה יגיע כבר לפרנס וליצור. ומה תהיה מטרת החינוך כדי שהילד הקטן הזה יוכל פעם בעתיד לבוא לייצר ולפרנס? עכשיו להכשיר אותו ליצירה ופרנסה. עכשיו. מובן הדבר שכשמעמידים את יסוד החיים רק על העבודה והפרנסה, אין לילדות זכות מצד עצמה. הילדות היא איזו תקלה. לא יוצר ציור, היה עדיף ליצור אדם בן 25. שיש לו כבר מקצוע והוא כבר עובד. כי אם הילד לפי זה, הילד הוא לפי זה גולם יפה, שאפשר לחוק ממנו כלי מעשה חזק ועובר לסוחר. לצערנו הרב לא ניתן לומר שהיום באופן גלוי או סמוי, זאת המטרה. להיות יצרני לחברה. מי שלא יצרני, אין לו זכות קיום. טוב, זה כבר מעלה, אנחנו לא מזלזלים במעלה כזו, אלא מייצר, זה חשוב לייצר. שאלה מה הוא מייצר, למען מה הוא מייצר וכו'. אבל אם אנחנו מעריכים את החיים, לא לפי העבודה והפרנסה, אלא לפי, לא כן הוא לפי ההכרה האידיאלית המערכת את החיים, לפי התואר שבהם, לפי הטוב, החסד והתום הנמשך בקרבה, לפי המידות המתוקנות, התמימות, היושר, הטבעיות האלוקית שבילד, אם ככה, על פי זה המשפט, יעלה לנו ערך הילדות לא רק בתור הכשר לישות וגדלות, כי אם חטיבה יקרה בחיים מצד עצמה. יותר מזה, לפעמים תעלה אצלנו בתור המעולה שבתקופות החיים. שכל החיים רואים להיות כמכשרים לנותה, זאת התקופה החשובה ביותר, התקופה הזאת. הנה סתם דוגמה אחת, פשוטה. במה שמים את המטרה, במה ממוקדת המטרה. יש המון דוגמאות לזה. היום הרבה אנשים בכלל לא שמים מטרות. אם שמים מטרות, הן מאוד שטחיות ומאוד זמניות, מאוד חיצוניות. אז משה רבנו אומר לבצלאל, תשמע, קודם כל אני ממקם מטרה. המטרה, השראת שכינה בישראל. השראת שכינה, ארון הקודש. קודם כל, ארון. אחרי זה כלים, אחרי זה מבנה. דבר ראשון. בצלאל אומר, אתה צודק, אני מקבל את דעתך. אתה משה רבנו, בסדר? אני בצלאל. אני עכשיו צריך לגלות את ההערה האלוקית הזאת, האינסופית הזאת, המוחלטת הזאת, השלמה הזאת, בתוך הצל של העולם הזה. איך אני עושה את זה? איך אני עושה את זה? בונה מבנה, ואחרי זה בונה ארון, ואחרי זה כלי. זה הסדר. נקרא את זה. ולדוגמה זאת ציווה השם לעשות המשכן תחילה ואחר כך הכלים. כי הקדוש ברוך הוא יודע שמצד העולם הזה, קודם כל צריך לעשות את המקיף, אחרי זה את הפנימי. והיינו המקיף קודם לפנימי. כמו מעשה המצוות, שהעשייה היא מוקדמת. ומשה שציווה לעשות הכלים תחילה, כי הוא היה בא לעורר את לב ישראל בנדבתם למלאכת המשכן. שתהיה בתכלית האהבה והדבקות רשפי הרשפ אש. וכבר הגדנו שגודל התלהבות הנדבה הייתה אמצעי שישורה כבוד השם על דברים גשמיים. על כן התחיל בדברים הפנימיים ביותר, הנושאים את האור האלוקי עליהם, כדי שיתחזק בהם הציור והרעיון באור האלוקי להתלהב ליבם ביותר. ובזה נתן גם כן לימוד לדורות, כי בגשת אל השם, עבודת השם, נחוץ ציור ודמיון התכלית בתחילה כנה. יסוד גדול מאוד. כל דבר יפה שאנחנו עושים אותו, מה המטרה? בין אם זה דברים גדולים של משמעויות של חיים, בין אם זה דברים קטנים. אני אוכל ארוחת בוקר. מה המטרה? מה המטרה? אחד יגיד, אני בכלל לא רעב. אין לי מטרה בכלל לסבוע. אז מה המטרה? סתם להסתלבט איזה רבע שעה. וזה עושה לי טוב בעיניים שאני רואה סלט צבעוני. יש לו מטרה? אז הוא ממוקד על המטרה. עכשיו צריך לדעת אם המטרה הזאת היא ראויה או לא ראויה. בבקשה, מישהו רצה להעיר משהו? לא רוצה. אוקיי, נתקדם. אומר השם ישמו אל שפיץ, ולפי האמור, שם ברור, היחס בין שבת למשכן. פשט, פשט. בבקשה. בכל דבר זה ככה. שאלה חשובה, אני שמח לשאול את זה. בוא נאמר ככה, ברור שגם ספרי הקודש, גם מקצועות הקודש, יש בהם חיצוני ופנימי. הלימוד החיצוני ביותר, אני אומר את זה בצורה מאוד כללית וגסה, הלימוד החיצוני ביותר הוא הלכה, מה לקיים. יותר פנימי מזה, מידות, מה הנפש צריכה להיות. יותר פנימי מזה, המחשבה, לימוד אמונה, מה המחשבה צריכה לחשוב. יותר פנימי מזה, מה הנשמה אומרת. קוראים לזה פנימיות התורה. עכשיו, כמובן שהיות אנחנו בני אדם, אנחנו לא יכולים להתפגש עם הנשמה, לפני שאנחנו נפגשים עם המחשבה, ועם המידות, ועם המעשה. מעגלים, 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 מעגלים. אבל זה ברור שאי אפשר להיפגש עם הפנימי לפני שנפגשים עם החוץ. תראה, האדם הוא לא סכמה. אנחנו לא כמו קליפות בצל. ברור. אבל באופן עקרוני יש סדר. יש סדר. הרב כותב באגרות א', ידוע, דיברנו על זה הרבה פעמים. דיברנו על זה הרבה מאוד פעמים. איגרת כבזיין המפורסמת, מכתב גלוי. אז אומר הרב ככה, עמוד כבב, אגרות א', איגרת כבזיין עמוד כבב. על כן אנחנו כולנו חייבים להתעודד בחיל עוז ואומץ, בביטחון ובגבורה פנימית. לקבוע מסכת ברוחבה לכל המקצוע הגדול של תורת הלב והמחשבה. חייבים לקבוע לימוד קבוע בבקיאות ובעיון לכל תורת הלב, ענייני מוסר ומידות, תורת הנפש, והמחשבה, לימודי אמונה. לכל הלכות הדעות שבתורה, מהרמה הנמוכה, מתחתית המדרגה של הלימוד המוסרי היותר נמוך וקל, עד רום פסגת המחשבה יותר עליונה ורוממה, עד מרום שיח קודש של רזה עליון וסדרי תורה. מוכרחים, מיד מוסיף הרב. אבל מאוד מאוד אנחנו חייבים בשמירת הסדר. וחלילה לדלג אף מדרגה קטנה, רק הכל כסדר. בדעה צלולה וגדולת הנפש, בזריזות ובמתינות. רמזנו פה פעם שהרב כאן אומר פעמיים את המילה מאוד מאוד. מופיע בהלכה פעמיים מאוד מאוד. פעם אחת ביחס לגילוי עריות, צריך להתרחק מאוד מאוד. פעם שנייה ביחס לענבה. ויש משה ענב מאוד, יש אומרים ענב מאוד לשפל רוח. ומאוד מאוד שפל רוח אומרת המשנה. כלומר, היצר הגופני הגדול ביותר, עריות. היצר הנפשי הגדול ביותר, גאווה. היצר המחשבתי הגדול ביותר, לימוד פנימיות התורה לפני הזמן. אלה שלושת הרמות, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. הגוף, הנפש, השכל. לכן צריך להיזהר מאוד, אבל מאוד מאוד אנחנו חייבים בשמירת הסדר. מה זה חסידות? בוא נעשה סדר. לימודי אמונה, הרב קוק אומר על עצמו שאין דבר מדבריו שאין לו רמז ומקור בכתבי אריה הקדוש. אז גם אנחנו לומדים עכשיו קבלה. אבל לומדים קבלה במושגים של שכל. בצורה שכלית. אז הוא חי באשליות. אז הוא חי בדמיונות. אתה מדבר בכותרות כרגע. אני מדבר כרגע על פנימיות התורה. ללמוד ספרי קבלה בשפה של קבלה. זה דמיונות, זה שאדם הוא ממלמל, לא מבין בכלל מה הוא מדבר. הכל אשליות, זה גורם נזקים חמורים. אתם רוצים עוד משהו?
לא, זה
חשוב,
זה חשובים מאוד.
גם לא נגיע לחלק השני, לא נורא. מה זה חסידות? אני לא מבין. חסידות זה מסילת ישרים. בואו נדבר בכותרות. מה? מישהו פה יכול להבין טניה? טוב, אני לא יודע. בואו נאמר ככה, יש ספרי יסוד קודמים שצריך ללמוד. ספר שמונה פרקים, ספר מסילת ישרים, ספר מוסר אביך, לפי הסדר הזה, וספרים קודמים לספר התניה. זה ברור. ספר כוזרי, ספר נצח ישראל המהר"ל, ספר אורות, הם ספרים קודמים לספרי רמח"ל בקבלה. הם ספרים קודמים. ספר אורות התורה קודם לספר נפש החיים. גם בכתבי הרב קוק יש סדר. מה זה מייבש? שאלה איך לומדים. זה סוג של שכליות מבוקרת, מדויקת ונכונה. מה זה רגש? אני לא מבין, אתה מדבר בכותרות, אני לא מבין מה אתה אומר. רגע זה לרקוד ברחוב? אתה רוצה לרקוד? לרקוד. למה אנחנו קופצים שלבים? יש ספרי יסוד באמונה שאם לא נפגשים איתם, אז מה אנחנו מדברים? אנחנו באשליות. אם אדם לא למד ספר הקדמות הרמב״ם, לא למד אגרות יסוד של הרמב״ם, לא למד חלק מספר מדע לרמב״ם, אז מה אנחנו מדברים פה בכלל? מה זה האשליות האלה? מדקלמים דקלומים, סיסמאות. אני מחפש כאן איזושהי פסקה, רק שנייה נמצא אותה בראש. שנייה אחת. איזה קלקולים יכולים לצאת מהדבר הזה? הנה מצאנו. שמונה קבצים, קובץ א', פסקה י' ת', עמוד ו'. ההזיה. הזיה. אדם הוזה. ההזיה באה מהנטייה לחקור נשגב כשהיא מתפרצת ולא איתה. להיות שייך ללימודים פנימיים, לחגור את הנשגב שלא הגיע הזמן. תרם אשר רכשה לה את ההכנות הדרושות לה. יש הכנות. איזה הכנה למשל? דהיינו, עוד לא הספיקה ללמוד את הלימודים המוחשיים הפרטיים. לימודי הנגלה, ההלכה, הגמרא, המוסר והמחשבה בממדים הראשונים קודם כל. הקודמים תמיד להתעמקות בנצל ונזרב, קודם כל היה סדר בלימוד. עדיין לא למד אותו אדם את הלימודים המוחשיים הפרטיים, כלומר לימוד הלכות יחיד ממש. גמרא, אפילו ברמת הבקיאות וההלכה למעשה. לא למד מסכת מגילה ולא למד שולחן ערוך הלכות מגילה. שעת. ועוד ועד אשר לא ביססה לה את מעמדה המוסרי בכל מילואו, באופן המספיק למעמד נפש נשגב הראוי להתאים אל חקר המלא אורה ועיזוז נפש כחקר אלוהו בצורתו הרוממה. כלומר שתי הכנות נדרשות. הכנה לימודית בדברים המוחשיים הפרטיים והכנה מוסרית, מידותית, ערכית. ומזה הטעם איננו מוצאים, תמיד. ולפעמים גם אפשר לראות זה פה בתופעות קיצוניות ויוצאות דופן. היה פעם מקרה כזה פה של אדם שהשתגע ממש, ממש ממש, משוגע. אחרי הפסיכיאטר כבר, השלב אחרי. בגלל הדבר הזה. ומזה הגיע לכאן נורמלי לגמרי. פיקח מאוד, אינטליגנטי מאוד. ומזה הטעם איננו מוצאים תמיד. אחרי נטייה של התעוררות דרישת הנשגב, כשיש התעוררות נפשית, פנימית, נשמתית, לדלג על המקיפים ולהגיע לפנימי מיד, שאחריה באה הזיה. הזיה אמונית או הזיה כופרנית. הזיה אמונית, כלומר שהוא כבר המשיח או משהו כזה, או הזיה של כפירה, אם זה ככה, אז בועד בהכל. הזיה. והכל הוא מפני שלא, הוא מפני התלמידים, שלא שימשו כל צורכם, אשר עלו למרומי הדרישה בלא הכנה מוקדמת. אפשר כאן לקחת את הרב למקום אחר, לא שמעו לרבנים שלהם, גם בעניין הזה. עשו את מה שהנשמה שלהם זעקה, כביכול. זה שקר שאין כדוגמתו, זה הזיה. צריך זהירות. לא סתם המערכת במכון מיר נבנתה באופן שנבנתה. בוא נגיד דברים פשוטים וברורים. כדי ללמוד אמונה בצורה מסודרת, צריך להיפגש עם שלושה מעגלים, נקרא לזה ככה, עסקנו את זה פעם. מעגל ראשון, מעגל שקשור בנפש האדם הפרטי. מי אני, מה עם כוחות הנפש שלי, המידות שלי, איך אני מתחיל לעבוד על זה? ספרים כמו שמונה פרקים, מסילת ישרים, מוסר אביך ומידות הראיה, קודם כל הלבית. עד שלא סיימנו את זה ולמדנו את זה, הלוך וחזור ומתחיל להיות מופנה משהו, אין על מה לדבר בכלל. זה המעגל הפרטי המידותי האישי. המעגל הכללי, ספר כוזרי, ספר, לפחות מאמר ראשון שני, ספר נצח ישראל, וספר אורות, לפי הסדר הזה, עד שלא נפגשנו עם עיקרי הדברים, אין לנו לדבר. והמעגל השלישי, מה זה תורה בעולם? ספר נתיבות עולם, פרקים ראשונים, למערב. ספר אורות התורה, תפארת ישראל למערב. את זה נסיים ונחזור, ונסיים ונחזור ונסיים, ונפנים משהו מזה, נתחיל קצת להתפתח בעניין הזה, אז נתחיל לדבר. אם לא, אנחנו לא מכוונים. אלה ספרי יסוד. אני לא מבין מה, סתם יש כאן שיעורים באמונה? סתם בחרו שיעור בספר כוזרי? למה לא נדמד ליקוטי מוהר"ן? למה לא נלמד, כן, כמו שאתם, ספר התניא? טוב, בואו, סוגיה. פנימית, בסוגריים. יש דברים שמותר אחרי השגחה ומתוך מחשבה לטעום טיפה. בסדר, גם זה צריך להיות. אבל להתפרץ ככה אל הקודש? סליחה שאני שואל שאלה תם ממש. מה שייך ללמוד ספר התניא כדוגמה? שעוד לא עברתי על הפרשה עם רש"י. עוד לא הקפתי חצי ש"ס משניות. אתם יודעים מה? לא חצי ש"ס. סדר משני, סדר אחד של משניות. על מה אנחנו מדברים בכלל? אני מסכים איתך, בלימודי האמונה, בספרים שהזכרנו מקודם, אנחנו נפגשים עם הפנימיות הזאת בצורה שכלית, מבוקרת, מאוזנת, מודרגת. מתאימה לנפש, שאני שוכל לקבל אותה, להבין אותה, להכיר אותה, לחיות אותה ולקיים אותה גם. לא חיים באשליה. מה זה, הפתעה מה שאני אומר? מה אתה רוצה ממני? אני לא מבין. אתה שואל אותי, אני אומר לך מה שכאן עושה. יש סדר בדברים. יש סדר בדברים. כמו שאדם לא ילמד קוסינוס לפני שהוא יודע בכלל שיש מושג שנקרא משולש, שייך ללמד קוסינוסינוס, מה שייך? בכלל לא יודע שיש מציאות שנקראת משולש. הוא באוויר, קוסינוסינוס, בכלל לא יודע איפה זה מתחיל. זה בדיחה לא מצחיקה. טוב, הרחבותיי, זה לא הנושא שלנו. נחזור לשבת. ולפי האמור, יש ליתן טעם שאין מלאכת המשכן דוחה שבת. לפי זה ברור. למה לא בנו את המשכן בשבת? ברור. מה הייתה המטרה של בניין המשכן? הפנימי. אז הפנימי הזה מופיע בשבת. אז אין צורך להיות פנימי פעמיים, אתה פנימי בזה שאתה בשבת. כל המטרה של המשכן היא שתהיה בשבת ביום חול, אבל בשבת אתה בשבת, אז אתה לא צריך לבנות את המשכן. ולפי האמור יש ניתן טעם של אין מלאכת המשכן דוחה שבת. אחרי שהגענו כשלושה אלה, שבת בשנה, משכן בעולם, דם הנפש שבאדם, בחד מתקל הסלקה. ותכלית הבריאה בשלושה האלה הוא האדם, תכלית הבריאה. ועל כן, כמו שהמשכן שבעולם מיישר את האדם, יהיה דומה לו שהמקיף יתפל לתכלית. ועל כן נקרא משכן העדות, עד השם. ומשה ציווה לעשות את הכלים תחילה כנ"ל, כן יהיה האדם דומה לו שכל מיני המקיפים והלבושים שבו יתפלו לנקודה הפנימית שבו. וכל רעיונותיו וכל דמיון וסיור שבו יישקע בו, זה עצמו עושה השבת שבשנה. ובשבת אין צורך למלאכת המשכן, על כן לדוחת השבת, כי השבת היא המשכן. המשכן זה השבת, והשבת זה המשכן, אז אין צורך לבנות את המשכן בשבת. זה מעין, זה דומה קצת למה שנאמר בגמרא, כך מסביר הרב קוק בעיניה, מדוע לא מניחים תפילין בשבת? כי התפילין זה איזשהו מעשה חיצוני שבא לעורר את הפנימי, אבל בשבת אתה בפנימי, אז מה צריך לעורר את, אז מה צריך לעורר את הפנימי? זה מעשה חיצוני. זה חילול שבת לנסוע לים, וזה חילול שבת להניח תפילין בשבת. אתה יוצר חלליות בקדושת השבת. השבת לא נצרכת למעשה חיצוני כמו הנחת תפילין כדי לגלות את הקדושה שלה, כי היא עצמה קדושה. יום חול שהחול, הקודש עטוף במעטפת, רק צריך להניח תפילין כדי לחשוף את הקודש. אבל ביום חול אין צורך, בשבת עצמה אין צורך בזה. אז אותו דבר בניין המשכן בשבת. עד לכאן, נקודה ראשונה. טוב, אז עכשיו אנחנו כבר קצת יותר מבינים את הוויכוח שהיה בין בצלאל ומשה. עכשיו אנחנו גם מבינים שזה שהמשכן עמד שלושה חודשים, מפורק לפי הדעה הראשונה וחודש לפי הדעה השנייה, זה בכלל לא נפקא מינה לוויכוח או לשני הכיוונים שהיו בין משה לבצלאל. זה לא קשור. כשבונים את המשכן, הקב"ה רוצה לסמן לעם ישראל כיצד בונים שכינה. משה רבנו מדבר על התמצית, על הפנים, על התוך, על הפנימי. בצלאל אומר, נכון, הדרך על הפנימי עובר דרך המקיף. אז זה לא קשור בכלל להקמה. עכשיו, למה היינו צריכים להמתין 3 חודשים עד שיוולד יצחק? מה יש ביצחק שאין באברהם וביעקב? שכדי שתשרה שכינה בישראל, צריך להגיע ליום שבו נולד יצחק. ומה קרה ללצנים? שפתאום השתכנעו לא רק לא ללגלג, אלא לעזור בבניין בהקמת המשכן. אז בואו נראה במקור 8 בצד השני. השם ישמואל מביא את הגמרא שהזכרנו במסכת שבת. לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא שומר בניך חטאו. וכאן מדייק השם ישמואל דיוק חשוב. ונראה לפרש על פי דברי האלשיך, בטעם שהאבות היו עקרים. למה אבותינו היו עקרים? דבר מופלא פה. הרבה סיבות. כיוון חדש. כדי שלא יהיה שום צירוף לדורות ראשונים עם ישראל. אם אברהם אבינו, גנטית, היה לא עקר, היה פורה, זה אומר שהפריון שלו הוא תוצאה של תרח. זה מה שזה היה אומר. והקדוש ברוך הוא עכשיו רוצה לברוא אומה ישראלית שאין לה שום מקור בטומאה. הקדוש ברוך הוא רוצה לברוא אומה ישראלית שבו יש נשק, שבו יש כלים, שבו יש משה רבנו, יש פנימי בלי חיצוני בלי מקיף. קל וחומר מקיף של תרח? מקיף שהוא מקיף דמקיף, חיצוני דחיצוני? אז האבות הקרים כדי שלא יהיה שום צירוף לדורות הראשונים עם ישראל. כל מה שקדם לאברהם אבינו, ברגע שבא אברהם אבינו לעולם, הוא עקר. במחאות, אברהם אבינו הוא בריאה חדשה. אברהם אבינו מציאות חדשה, אברהם אבינו לא הבן של תרח, אברהם אבינו הוא אדם חדש. הוא מנותק מתרח לחלוטין, וכל מה שהוא מסמל. כי מצד סדר התולדות, לא היו ראויים להוליד. ברור למה עכשיו לא היו ראויים להוליד? כי אם היו ראויים להוליד מצד הטבע, אז הטבע של אברהם הוא תלוי בטבע הקודם, בדורות שקדמו לו. ושם היו הרבה קלקולים. וזה שאמר בלעם, כי מראש צורים הראינו ומגבעות אשורנו, אלו האבות והאימהות, כי אלו הם ראש והתחלת ישראל. איפה הראש מתחיל? לא אצל תרח, אצל אברהם ושרה. ולא תרח בדורות ראשונים. עד כאן דבריו של אלשיך. מדוע אלשיך הקדוש? מדוע אבותינו היו עקרים? כדי שתהיה התחלה חדשה לגמרי. כדי שיהיה פנימי לגמרי. בלי מקיף. רגע, הנה, שנייה. והנה, לכאורה לפי דרך זה, היה לו לתרח להיות עקר. אז אם ככה, אם אברהם הוא התחלה, אז תרח היה צריך להיות עקר. שאז איפה ההתחלה התחילה? של אברהם, אם תרח היה עקר. אז איפה ההתחלה הייתה מתחילה? של אברהם. אבל סוף סוף אברהם נולד מתרח. אז זה לא עוזר לי שאברהם עקר, כי תרח לא היה עקר. אז אברהם הוא תרח בית חס ושלום. והנה לכאורה לפי דרך זה, היה לו לתרח להיות עקר, למען לא יחשב אברהם תולדתו. אך הטעם כי אברהם בן ג' שנים הכיר את בוראו. ואם כן, בתחילת תולדתו עד גיל 3, עדיין היה נחשב תולדות תרח מסיטרה דרה. אברהם אבינו עד גיל 3 היה תרח בית. אלא שאברהם אבינו, מסוגל היה להפוך, אלא שהוא מעצמו הפך חשוך לנאורה ומרירה למתקה. הוא יכל במחאות לשנות את הטבע שלו. אבל אלא יצחק, מי היה האבא הראשון שלנו? שהיה נקי לגמרי, פנימי לגמרי, בלי שום מקיף. אלא יצחק שהידיד מבטן, ידיד מבטן, מהבטן של מי? של שרה? של אברהם? הוא היה ידיד השם, הרי הרמב"ם בהלכות תשובה אומר שאדם שעושה תשובה, אחד השמות שהוא מכונה, ידיד. יד. הקדוש ברוך הוא אוחז בידיים, הוא איתו. יצחק אבינו הוא ידיד מבטן. אנחנו אומרים את זה בבריתות מילה, ידיד מבטן הולכו בשור עושה. ידיד מבטן, יצחק הוא ידיד מבטן, אברהם לא היה ידיד מבטן, אברהם היה ידיד מגיל 3. יצחק הוא ידיד מבטן, מרחם אמו. אלא יצחק שהידיד מבטן. אם לא היה אברהם עקר, אם הקדוש ברוך הוא לא היה עושה את אברהם עקר, אז הסגולה של תרח הייתה עוברת ליצחק אבינו. אז מה הקדוש ברוך הוא עשה? אברהם נולד מתרח, אבל אברהם היה עקר. בזה שהוא היה עקר, הפך חושך לאור מר, למתוק. ואז אברהם אבינו הוציא מעצמו טבע חדש, ועכשיו כשנולד יצחק זה כבר תולדה של אברהם ולא תולדה של תרח. זה כבר מציאות חדשה לגמרי. אם לא היה אברהם עקר, היה גם יצחק נחשב אחר תולדות תרח, ובני בנים, הרי הם כבנים. אם כן, יצחק היה התחלה חדשה לגמרי, ואליו התייחסו כל ישראל. יצחק ויעקב לא היו עוקרים כלל. טוב, צריך להבין את יצחק, איך לא היה עקר, ולכאורה, לנוכח אשתו. טוב, אבל לפחות כך יש אחת הדעות. נסיים את המשפט. אבל האימהות כולן היו עקרות, מה היית אמה? שלא יהיה לבטואל ולבן שום שייכות בצירוף לישראל. ברור. כלומר, כל מקום שהייתה אפשרות שסגולה רעה תעבור בשושלת לישראל, הקדוש ברוך הוא עשה את אבותינו ואמותינו עקרות, כדי שיהיו התחלה חדשה. מי האבא שהתחיל התחלה חדשה בישראל? יצחק אבינו. הוא האבא. אולי נתקדם עוד טיפה? אפשר עוד טיפה? ולפי זה יש לומר, עכשיו ברור, הרי אנחנו יודעים שאבות נולדו בחודש תשרי. ומצד שני, אנחנו יודעים שיצחק נולד באלף ניסן. מה ההבדל בין חודש תשרי לניסן? אז למדנו כבר הרבה פעמים, שחודש תשרי הוא בחינת אומות העולם. אומות העולם מונות לתשרי. הוא החודש הראשון לאומות העולם. והרי בחודש הזה כולם נגונים, כל באי העולם עוברים לפניו. חודש ניסן הוא החודש שבו נברא ישראל. אולי כדי רק להגן את זה, חצי משפט, מקור 10 בצד שמאל. החודש הזה לכם, פרק י"ב, בתחילת פרק י"ב בספר שמות, החודש הזה לכם ראש חודשים, אומר הנציב, מקור 10 בצד שמאל, ראש משמעו כל פעם מובחר, וכו', נדלק שורה. והפירוש לכם דווקא, כלומר, החודש הזה מובחר בשנה כמו שחודש תשרי הוא המובחר במה שנוגע לצורכי העולם, משום שבו נברא העולם, או לפחות אדם הראשון נברא באלף תשרי, אז אם כן, החודש הזה כולל את כל המציאות, את כל האנושות, וכלל גדול הוא שבאותו יום שנברא אותו דבר, מסוגל זה היום, גם לדורות להתחזק יותר, לדלק טיפה. ומשום מה אחי, בחודש תשרי עיקר דינו של אדם על כל השנה, משום שבו ביום נידון אדם הראשון, כמו שכתב הר"ן וכו'. ובאותו החודש חג הסוכות, שחג הסוכות הוא ברכה כלכלית, גשמית, גשם, לכל האנושות, שבו עיקר ברכה לתבואה, ולכן מקריבים 70 פרים, כנגד אומות העולם וכו' וכו'. כל זה בענייני הטבע. אבל וכך בחודש ניסן נוצר בראשונה סגולת המשך. חודש ניסן הוא התחלה של עם ישראל. ואיפה התחלה הזאת התחילה? אצל יצחק אבינו. מה קרה אצל יצחק אבינו? א' ניסן. זה היה החודש שבו הקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, ברא בריאה חדשה באנושות. יצחק אבינו, עם ישראל. ולכן הגאולה התחילה דווקא בחודש ניסן. וכך בחודש ניסן נוצר בראשונה סגולת עם השם מיציאת מצרים. על כן אותו החודש מסוגל להתחזק בעבודת השם על ידי סיפור יציאת מצרים, ולכן החודש הזה לכם וכו'. רק נקפוץ לשורות האחרונות. ראשון הוא לכם למניין כמשמעו, ודייק לכם לישראל ולא לאומות העולם. וציווה הקדוש ברוך הוא לנו לנהוג ממנו המניין. למען ידעו אדם מישראל כי העיקר הוא צורתו המיוחדת ולא צורה אנושית שבכל אדם. שזה מתחיל בניסן, זה התחיל ביצחק, לא אצל אברהם. זהו משמעו של מקרא דלכם לכל ישראל. יוצא לפי זה. מה הקדוש ברוך הוא בעצם אומר לבצלאל? בצלאל! אתה צודק! צריך להתחיל מהמקיף, באופן מעשי. אבל גם משה רבנו צודק. שאם לא יודעים את הפנימי, אז זה נערך למקיף. זאת אומרת, מה עושים? אז הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו... סליחה. משה רבנו מבין שהעיקר הוא הפנימי. הקדוש ברוך הוא מצווה אותו, וזה מה שבצלאל מבין בצלאל, להתחיל מהמקיף. אבל כשמקימים את המשכן בפועל, חוזרים למשה רבנו, חוזרים ליצחק, חוזרים לפנימי. לפי זה יוצא, נחזור רגע לגמרא במסכת שכיר, במקור 9, בעין היה, יש שם עין היה ארוך כמו שהזכרנו. כבר נחזור לשם משמואל. אמר לי ליצחק בניך חטוף. אמר לו ריבונו של עולם, בניי ולא בניך וכו'. אומר הרב כאן פסקה עקרונית מאוד, חשובה מאוד. העיקר המהותי הוא המכריע בהערכת המציאות. רבותיי, זה יסוד כל אמונתנו. המציאות שלנו סובבת, המציאות שלנו אפילו אדם כלפי עצמו. אדם כלפי עצמו, כלפי חוץ, בהתנהגויות שלו, במעשים שלו, הרבה פעמים זה לא העיקר, זה לא הוא. אבל מה מכריע באמת את החיים, או על פי מה אנחנו מעריכים באמת את המציאות? על פי ההתנהגות החיצונית שלפעמים אנחנו נופלים בה, או על פי הערך הפנימי שלפעמים הוא לא מתגלה, ולפעמים זה יכול להיות גם 2,000 שנה. על פי מה אנחנו מכריעים את האמת, את המציאות? אומר הרב, העיקר המהותי הוא המכריע בהערכת המציאות. הערכת המציאות, אם היא רוצה להיות מדויקת, זה רק אם אנחנו שייכים לעיקר היסודי. אברהם אבינו לא יכל להגיד לא ימחול גנת שמך. לפי דרכו של הרב, השם שלו מסביר קצת בצורה אחרת. הוא לא יכל להגיד. למה? א', הוא בא מפרח. ב', אברהם אבינו הוא חסד. מה זה חסד? שפע. זה לא העיקר. זה תשפיע שפע, תוותר. תרחם. יעקב אבינו, אצלו זה לא התחיל. אז לא בסבא טעמה, ולא בדרבה כעצה. אז מי היחידי שיכול להיות, שיכול לומר בניך ולא בני? יצחק אבינו. כי הוא בן, הוא שייך לעיקר המהותי, הוא שייך לפנים, הוא שייך למשה רבנו. אולי חשוב להזכיר כאן נקודה אחת שלפעמים אנחנו שוכרים אותה. שלושת אבותינו ביחס לארץ ישראל. אברהם אבינו נולד בחוץ לארץ, הגיע לארץ. יעקב אבינו יצא מארץ ישראל בזמן הגלות, חזר לארץ. היה אבא אחד, יצחק אבינו, שלא יצא לחוץ לארץ. כשהיה רעב, רצה לצאת. היה בדרך. עצר אותה קודם בחובם, זה אמר לו, אתה עולה תמימה, אין חוץ לארץ כדאי לך. הדור שלנו, יצחק אבינו הוא נשמה ארץ ישראלית, אם אפשר לומר במובן הזה. יצחק אבינו הוא נשמה פנימית במובן הזה שכדי להיפגש עם כל סיבוכי גאולה, בפרט גאולה האחרונה, אנחנו צריכים להיות קרוצים מהחומר שיצחק אבינו. אנחנו לא צריכים, אנחנו קרוצים מהחומר הזה. להעריך את המציאות, בפרט ביחס לגאולה וביחס לארץ ישראל. אנחנו חייבים לבוא מתוך המבט היצחקי. דרך אגב, הרי אסור לשכוח, זה שיצחק אבינו נולד, זה לא נורמלי. זה לא שייך לגניקולוגיה. חדל להיות לשרה אורח כנשים. תרגום חופשי. כששרה הלכה לרופא או לרופאה, הרופאה אמרה לה, גברת, אין לך רחם. יותר מדויק, גברת, אין דם נידה, חדל להיות לשרה אורך כנשים, אין דם נידה שהוא המעטפת ששומרת על העובר ברחם. את לא יכולה ללדת. זה המצב. תאריכי את המציאות, לפי המציאות. תתייאשי. בא הקדוש ברוך הוא אומר, רגע. אתם מעריכים את המציאות לפי המציאות? אתם לא מבינים שצריך להעריך את המציאות לפי העיקר המהותי, שהוא הרבה פעמים לא מתגלה במציאות, שכולם יגידו אחד, יש עיקר שאני קובע אותו. אז יצחק אבינו, יש בן אחד בעולם, אדם אחד בעולם, שנקרא, א', הקדוש ברוך הוא ציווה איך לקרוא לו, יש עוד כמה, אבל הוא אחד מהם, ב', שנקרא לכאורה על שם פשלה. פעם ראיתי ספר שמות של אנשים. יש אחד, נולדו לו 10 בנות, לבת העשירית קרא פשלה. יצחק אבינו זה פשלה אחת ושלום לכאורה. שרה צחקה, למה זה צחקה שרה? יש גם מה להבחין בין הצחוק של אברהם לשרה, זו סוגיה שלמה. אבל למה שרה צוחקת? תשובה, שרה צוחקת כי זה לא הגיוני שברחם הזה יהיה עובר. וזאת הבעיה. כי צוחק מי שצוחק אחרון. יושב בשמיים יצחק, אז ימלא שחוק פינו. סוגיה שלמה, סוגיית הצחוק. אז מה את צוחקת? אז אני, הקדוש ברוך הוא, אומר הקדוש ברוך הוא לשרה, כופי עלייך לקרוא לבן הזה יצחק. על שם מה? על שם שבעם הזה, בעם ישראל, יהיה אבא אחד. שדרכו יתברר שהעיקר שמכריע את המציאות, זה לא, נחזור כרגיל, זה לא מבט לחדשות, זה מגמת החדשות. זה קיבלנו מיצחק אבינו. זה עיקר עם ישראל. זה מידת הדין באמת. מידת הדין במובן של מידת האמת. זה הדין האמיתי. לכן על פי הזוהר, יצחק אבינו הוא הבכיר שבאבות. לכן צריך לחכות לחודש ניסן. נקרא עוד משפט אחד ברב. העיקר המהותי הוא המכריע בערכת המציאות. התארים החיצוניים והמקריים הם תמיד דברים תפלים ועוברים. והערך הנכון של כנסת ישראל לא יוכל להיות מוכר משום הופעה היותר עליונה שבברואים. כמה שהאדם יהיה עליון יותר, רוחני יותר, הוא לא יכיר את האמת. כי מרום המעלה של התואר העליון. שההכרה הזאת היא קודם כל ריבונו של עולם, זה הבן שלך, זה הבנים שלך. דבר ראשון, זה הבנים שלך. נחזור לשם ישמואל, ולפי זה יש לומר, הטעם שלדת יצחק הייתה בניסן ונשתנה מיתר האבות שהייתה לדתם בתשרי. משום שניסן הוא החודש המשומר ובא מששת ימי בראשית לגאולת ישראל, שהוא חידוש ישראל, זה החודש. אנחנו השבוע נחוג את ראש חודש. השבוע זה פוטנציאל ניסן. אדר ב' זה פוטנציאל ניסן. שגאולת מצרים היה לישראל כמו חידוש העולם. זה משפט. היו שתי בריאות. היה בריאה טבעית שנבריאה בתשרי, בריאת העולם, והייתה בריאה רוחנית שנבריאה בניסן. כמה זמן לקח, כמה פער לקח בין שתי הבריאות האלה? 2448 שנה. מבריאת העולם הטבעית עד בריאת העולם הרוחני. אבל זאת בריאת העולם האמיתית. הנציב מביא, הרי לנציב יש לכל ספר, הוא כותב הקדמה. לחומש שמות הוא קורא החומש השני. שואלים כולם, הוא מביא את בעל הלכות גדולות, שקורא לחומש שמות החומש השני. שואלים כולם, רגע, למה הנציב לא קורא לחומש ויקרא השלישי והמדבר הרביעי ודברים חמישי? רק לחומש שמות הוא קורא השני. פשט. כי חומש שמות, אומר הנציב, זה החומש השני למעשה בראשית. פשוט מאוד. בחומש בראשית נברא עולם הטבע, בחומש שמות נברא עולם הרוח, כלומר ישראל. כלומר, יציאת מצרים. עכשיו ברור, איפה התורה הייתה צריכה להתחיל? מה שואלים חז"ל? נא לעזור לפני שאנחנו נרדם. והחודש הזה לכם. איפה זה נמצא? בפרק י' ב', בספר שמות. הנה, א' ניסן. אז איפה התורה הייתה צריכה להתחיל את הדיינת? ב' ניסן. אז מה אתה מתחיל בבריאת העולם? זה עומק דברי רבי יצחק. אחד מהכיוונים. ריבונו של עולם, אם העיקר המהותי המכריע את המציאות או הפנימי, אז תתחיל את סיפור, את סיפור התורה באלף וניסן. לא באלף ותשרי. זאת השאלה של רבי יצחק. למה אתה מתחיל באדם הראשון? תתחיל ביצחק אבינו. כי זה העיקר המהותי. על כן נאות חודש זה שהוא מסוגל לחידוש ללדת יצחק שהוא היה ראש, הוא היה ראש בהתחלת ישראל. אז אם כן, ברור. נחזור לפסוקים. עכשיו רגע, עוד נקודה אחת שכחנו. מה קורה עם הלצנים? מה קרה ללצנים באלף ניסן? תשובה פשוט, הרי מה זה לץ? יש הרי שלושה סוגי אנשים. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ומושב לצים לא ישב. רשע, חוטא, לץ. שלוש מדרגות. רשע זה אדם שעובר עבירות במזיד. כלומר, יש לו איזו תיאוריה שכלית, והוא עובר עבירה דווקא, אם זה להכיס. חוטא, זה אחד שהוא ככה קצת מחפף, קצת מזהב. לא שמתי לב, לא למדתי מספיק, שגגה. לא יודע שיום שבת, לא יודע שהמלאכה אסורה בשבת. טוב. לץ, זה אדם כזה ששום דבר לא חשוב אצלו. עושה מכל דבר לא רציני. לכן הדבר היחידי שיעשה את הלץ רציני, זה שפטים, זה איסורים. נכון הוא ללצים, שפטים. אומר שלמה המלך. הדבר היחידי שיכוון, ייתן ללץ איזשהו כאן, איזשהו בסיס, להתחיל להתפתח, זה איסורים. כי לאיסורים של עצמו הוא צריך להתייחס ברצינות, כי זה כואב לו. יוצא שהלץ הוא האדם הגרוע ביותר. כי הוא לא רציני. לגמרי. רשע הוא אדם רציני מאוד. הוא רציני מאוד, רק רציני להרע. שוגג, החוטא, הוא ככה לומד ולא לומד. טוב, לפחות קשור לספר. קשור לרעיון, קשור לאיזושהי אידיאולוגיה, אומנם קצת מזייף ומעגל פינות, לא שם לב, בסדר. מצפת אנשים לומדה כזה. הלץ זה סתם אחד. מעל המציאות. מעופף לגמרי. מה הדבר היחידי שיכול להחזיר ללץ את עצמיותו? דבר אחד. עצמיותו. א' ניסן. באלף ניסן בעצם מתברר ללץ שגם הוא פוטנציאל יצחק אבינו. והאלף בניסן נדבר ללד שהוא תוצאה של יצחק אבינו. למרות שכלפי חוץ אתה לצן. אז הקדוש ברוך הוא ממתין עד אלף ניסן, כדי שכל עם ישראל יגלה את העיקר המהותי, נחזור לרב, העיקר המהותי הוא המכריע בערכת המציאות, אפילו את הלצנים. עד כדי כך. ולכן ברור שהלצנים היו באים ועוזרים. התחילו, טוענים אותו, ובאים כל אחד ואחד ממלאכתו. זה א' בניסן. אז אם אנחנו חוזרים לפסוקים. אלה פקודי המשכן, משכן היהדות אשר פוקד על פי משה, עבודת הלווים ביד תמר בן אהרון הכהן. ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר ציווה השם את משה. השם ציווה להתחיל במקיף. במקיף. משה רבנו אמר להתחיל בפנימי. או ברעיון צריך להיות בפנימי. מה צריך לעשות בפועל? במקיף, נכון? את כל אשר ציווה השם את משה. אבל הרי סוף סוף משה צודק. כלומר, סוף סוף יש ערך פנימי. וידבר השם אל משה לאמור, ביום החודש הראשון, באחד לחודש, תקים את משכנו אל מועד. התחלנו במחשבה הפנימית, עברנו דרך המעשה המקיף, וסיימנו במעשה הפנימי. זה הסדר. דווקא מן אלינו, שאנחנו צריכים להתחיל את סוף מעשה, סוף מעשה במחשבה תחילה. צריך להתחיל בפנימי, הדרך עובר דרך המקיף, ולפעמים צריך להיפגש עם הפנימי. להקים את המשכן בפנימי. לפעמים, וזה קשור קצת למה ששאלת בהתחלה, לפעמים, כשאנחנו מסתובבים סביב המקיף, אנחנו הולכים לאיבוד בדרך. אז צריך להקים את המשכן לאלף ניסן. טוב, יש הרבה השלכות לסוגיה הזאת, אבל נקווה שבעזרת השם נדע תמיד לחבר את החיבור הנכון בין הפנימי למקיף.